התועלת שבתרגול הזה, מה יוצא מהתרגול הזה? למה ראוי שנקדיש לו זמן? דיברנו על זה שבעצם יש לנו כמיהה מאוד עמוקה לעזור לזולת. ועדות לזה זה סרטי הטרזן והסופרמן למיניהם, שבהם יש איזה גיבור עם יכולות מדהימות, והוא, היא, משתמשים ביכולות שלהם כדי לעזור ליצורים. והסרטים האלה הם שוברי קופות, ומפיקי הסרטים ממשיכים להפיק עוד ועוד כאלה, כי זה מתכון בטוח להצלחה. ולמה זה? בגלל שיש לנו חלום כמוס כזה לכל אחד מאיתנו. והוא קבור עמוק, כי בגיל צעיר התייאשנו ממנו קצת, כי זה נראה לנו תמים ולא מעשי, לא אפשרי. כי לא ידענו איך אנחנו יכולים לעשות דבר כזה, אז אנחנו משאירים את זה לסופרמן בסרט. אבל בעצם כולנו כמהים להיות אמא תרזה או אלברט שווייצר, או מין גיבור כזה. אני זוכרת שכשאני הייתי קטנה והיינו עולים חדשים, והיה נורא קשה בבית, והיו לי מין פנטזיות כאלה, מה הייתי עושה אם הייתי זוכה בהגרלה? הייתי קונה לאמא שלי ככה, ולאבא שלי ככה, ולאחותי ככה, ולמורה שלי ככה, ולשכנים שלי ככה. ויש בכולנו את הכמיהה הזאת לעזור. ואנחנו אומרים שכל אחד נולד עם זה, כל אחד בא עם זה בחיים האלה, וכל מי שהגיע להרה מימש את היכולת הזאת, הגיע למימוש שלם של המושלם. רק מזה שיושבים ומתעמקים בבעיה של מישהו ומנסים לעזור להם במדיטציה, על הכרית שלכם, אתם תראו שהיכולת והמודעות הזאת התפתח בצורה רבה, והחיים שלכם השתנו. עצם זה שאתם עושים את זה כאילו, בדמיון, עד הכרית, החיים שלכם השתנו. וחשוב כשעושים את התרגול הזה לא לעשות הכללות. תיקחו אדם שאתם מכירים ובעיה ספציפית שאתם מודעים לה, והמתמידו יום אחרי יום במדיטציה, ואנחנו ניתן לכם דרכות שונות. המדיטציה הזאת תשנה את עולמכם, אם תתמידו בה. אפשר עם אותו אדם ואפשר גרסאות אחרות, זה לא משנה כל כך. הפיתוח הזה של החמלה בהדרגה, אנחנו אומרים שהעולם שאנחנו חווים, העולם שמקיף אותנו, כולל האנשים שבו, הם השלכה מליבנו. על זה נדבר קצת יותר בערבים אחרים, זה האספקט של החוכמה. ככל שהלב שלנו עובר את ההתמרה הזאת ונפתח את החמלה, נכפה עלינו עולם שהוא יותר ויותר טוב. אותו עולם שאני כרגע משליחה כפי שמשליחה לפי מידת הפתיחה של הלב שלי ומידת החוכמה שרכשתי, הוא יעבור תמורה, יחד עם. כשאני עובר תמורה, העולם שלי עובר תמורה, וזה קורה בו זמנית. וזה תהליך הדרגתי, אבל אנשים שמתרגלים בהתמדה את המדיטציות האלה מסתכלים שנה אחורה, בעולם שלהם שונה לגמרי. יש פה מקרא מאוד יפה, איזה חכם בודיסט אחד אומר שדקה אחת שאדם מסוגל לאהוב אהבת אמת עמוקה שקולה כנגד מנחה של 300,000 קריות מנחה וככה, ויש מקומות אחרים שעושים את הפרופורציות הרבה יותר מוגזמת. זה נדיר נדיר, שיהיה לנו דקה של אהבה צרופה, גדולה, בלתי מותנית, לא מחפשת שום תמורה, לא תלויה בכלום. זה ברכה עצומה, והזרעים הרשומים שנותרים בתודעתנו כתוצאה מאפילו דקה אחת של מחשבה כזאת, שלא דבר על מעשים, כשאלה נופתים, באה המון ברכה בחיים שלנו. אחת הקרמות היותר קשות שאנחנו יכולים לסבור, אני אדבר על זה קצת יותר, למה אני מתכוונת, זה קרמה של להתקנא במישהו, או לאחל להם משהו רע, או לחמוד מה שיש להם, או מי שיש להם. אלה מהדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לחשוב במחשבתנו, ואפילו אם לא עשינו שום דבר ולא אמרנו שום דבר, אנחנו שם עדים כשזה קורה, כשהמחשבה הזאת מתרחשת בתודעתנו, אנחנו שם. וזה נרשם. כל מחשבה כזאת משאירה רישום, והדברים האלה אחר כך חוזרים אלינו בצורת סבל בעולם. וההפך מזה לגבי הקרמה של אהבה. הקרמה של אהבה יוצרת, מביאה אלינו עולם שאוהב אותנו, עולם שמחייך אלינו. ראיתם כמה המדיטציה הזאת היא פשוטה, לא צריך להיות גאון גדול. רק צריך להתרגל עליה ולתרגל אותה. ויש חכם גדול בשם אריה נגארג'ונה, שהוא חי, חוקרים שונים אומרים דברים שונים, אבל גם אומרים שהוא חי 800 שנה, אז קשה קצת למקם אותו בדיוק, אז בין השנייה והעשירית אחרי הספירה, משהו כזה. קראו לו אהודה השני, הוא היה מואר ומדהים בטיצ'ינג שלו. הוא כתב כתבים ידועים על חוכמה, על חוכמת הריקות, מאוד עמוקים, מאוד יפיפים. והוא אומר, אם אנחנו עושים מדיטציה מעין זו על חמרה, הוא אומר, א', תהיה מאושר כל הזמן. אדם שמתרגל את זה הרבה, אין לו זמן להיות עצוב, כי הראשונים שהוא חורט הם של אהבה ושל חמרה, וזה מה שחוזר אליו. כי המחשבות שלנו הן גם תוצאות קרמיות של מה שעושים בעבר, אז כשאנחנו את זה מתרגלים, אפילו על הכרית בעיניים עצומות, כשאף אחד לא רואה ולא שומע, זה מכתים אחר כך את הלך הרוח שלנו. אז הוא אומר, אתה תהיה מאושר כל הזמן. כל מיני רוחות רעות, שאולי באות, כל מיני השפעות שליליות, וכל מיני גורמים מנטליים שמציקים לנו, פשוט ילכו להם. הוא אומר, שהבודות והבודיסטוות, הבודיסטוות זה הקדושים האלה שכבר פיתחו בודיצ'יטה, שהם בדרך להיות בודות. הבודות עצמם והבודיסטוות, כל האישויות המוארות, יבואו ויעזרו יותר לאותו אדם. אנחנו אומרים, הם משכים לזה כמו דבורים לדבש. המתיקות הזאת של אהבה והחמלה מושכת אותם, אנחנו נתחיל לפגוש אותם יותר ויותר בחיינו. ונשמע יותר ויותר טיצ'ינג ברמות שהולכות ומתענקות ומתעלות. גם הסביבה תתחיל להשתנות. העיתונים יכתבו דברים אחרים. הייתה לנו שיחה בהפסקה עם אדם, והיא תיארה איך הדברים מתפתחים בעיתון שלה. שנה או שנתיים של תרגול כזה, היכולת שלכם לאהוב תהיה בלי השוואה למה שיהיה היום. וזאת אולי הצורה הזולה ביותר של תרגול, לא צריך כלום, רק צריך לשים את הלכבית. ואין מחסור באנשים שסובים. יכולים לקחת כל אחד ולעשות עליו מדיטציה. יש איזה אפקט עמוק ביותר על התת מודע שלנו, על אותו חלק שאנחנו לא מודעים לו ושרוב המיינד שלנו מורכב ממנו, אומרים 95%. והייתי רוצה לעבור ברשותכם לטקסט של המנחה ללמה. מה שיש לכם זה חלק מטקסט הרבה יותר ארוך. אז זהו טקסט שהוא חלק מטקס שהם עורכים במנזרים אחת לשבועיים. וזה נכתב על ידי הפאנשן למה הראשון שדיברתי עליו קודם, שהוא היה אחד המשוררים הגדולים בטיבט. הוא מכיל ברכה עצומה. הייתי רוצה לעבור אתכם על הטקסט הזה, והפסוק הראשון שנקרא עכשיו הוא פסוק שהדלאי לאמה אוהב הרבה לצטט אותו. והוא אומר ככה: אין מי שחפץ לסבול ולו כזית, אין מי שמרגיש שסבא מן העושר. ברכני אם כך לומר לעצמי שאין שום הבדל ביני לבין הזולת. למדני לשמוח באושרה. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר שכולנו שווים בשאיפה שלנו לאושר ובסלידה שלנו מסבל. ומה הוא אומר? למדני לשמוח באושרה. אנחנו צריכים ללמוד את זה, אנחנו לא יודעים את זה, כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו. הוא אומר, כל פעם שאתם רואים מישהו משיג מה שהם רוצים, תשמחו עם זה. הנטייה, האינסטינקט שלנו הוא בדרך כלל לא לפרגן. הוא אומר, אם אתם רוצים להיות מאושרים, אתם חייבים ללמוד לפרגן. ויותר מלפרגן, ממש אקטיבית תשמחו, תעשו איזה תרגול. כל פעם שמישהו מקבל משהו שהם רוצים ואוהבים, אתם אומרים, וואלה, סיבה להם סיבה בשבילי. מישהו קיבל משהו טוב. זה לא משנה מה זה. זה אנטידוט, זה אנטידוט לחמדנות, שכל כך טבועה בנו עמוק. ממילא, 99% מהחיים הם סבל. איזה אחוז גדול מהחיים אנחנו מבלים בלהיות אומללים, בלהצטער על משהו, בלהתגעגע למשהו שאין לנו, בכאבים, באבל, במה לא, במחסור, במצוקה, כמה מזה יש בחיים שלנו? אז הנה, סוף סוף מישהו קיבל משהו שהוא רצה. כמה קורה מזה? אין הרבה כאלה. אז כל אחד כזה אומר, תקפצו עליו, תשמחו. רק אם תעבדו עם הפסוק הזה, יש שינוי גדול בחיים שלכם. אם תעשו את זה בהתמדה, לא מיום אחד. זה תרגול. זה לוקח לו זמן לשנות את המים שלנו. הבית השני אומר, עזרני לראות שחולי אנוש זה, של חוקרת עצמי בלבד, הוא המקור לכל הסבל שברצוני למנוע. ברכני לזהות את האשם נכוחה, ואז ללמוד לתאב, ובסוף לנטץ את העצום במזיקים. זה התופס דברים כבעלי טבע משל עצמם. זה פסוק מאוד עמוק. אל מי הוא פונה? כשהוא אומר ברכני או עזרני, אל מי הוא פונה? פונה למורה שלו, למורה שלו. כי אתם זוכרים במדיטציה, בשלבים המקדימים, הזמנו אלינו את המורה או המורה, את אותה דמות שנותנת לנו השראה ועוזרת לנו. הוא עושה את זה גם פה. למה אנחנו עושים את זה במדיטציה? מכיוון שכוחנו דל. למה כוחנו דל? כי עוד לא רכשנו חוכמה. כי אנחנו עוד לא מבינים מציאות. כי קוראים לנו דברים שהם מחוץ לשליטתנו. סימן שעוד לא הבנו מה גורם מה ואיך לעבוד עם זה. המורים הבינו. המורים הבינו. ואנחנו צריכים את הכוח שלהם. כל עוד אנחנו לא מבינים, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עדיין הוא חלש מאוד. זה ההבדל שדיברתי קודם בין סתם חמלה או סתם עשייה טובה בעולם ובין בודיצ'יטה. בין עשייה שמלווה בחוכמה. הבדל עצום מבחינה קרמית, עצום. ומבחינת הכוח שלו להוציא אותנו מסבל. ומכיוון שעד שנגיע די רחוק בדרכנו הרוחנית, עדיין נגזר עלינו לשהות בבורות הזאת ובאי הבנה הזאת, בכל זאת אנחנו רוצים לגייס עלינו את הכוח של אותם קדושים שהבינו. ושזה אנחנו קוראים עלינו את המורים שלנו, את המורים הקדושים שלנו שמלמדים אותנו דרך להשתחרר מסבל. ואז הוא פונה ללמה וקורא לו, ואנחנו קוראים לו גם במדיטציה. ואז הוא אומר דבר מאוד, מאוד רדיקלי ומאוד חשוב. הוא אומר, עזרני לראות שחולי אנוש זה של הוקרת עצמי בלבד הוא המקור לכל הסבל שברצוני למנוע. מה הוא אומר לנו? הוא אומר דבר מאוד רדיקלי. הוא אומר שכל הסבל שאני מחפשת למנוע אצלי ואצל זולתי, אבל נתחיל ממני, כל הסבל שלי, בלי יוצא מן הכלל, הוא אומר, כולו. הוא אומר, כל הסבל הזה בא מיוקרת עצמי בלבד. הוא אומר שזה החולי האנוש, זה שורש הרע. ואם את זה נאתר ואם נלמד את זה לחסל, שזה לא עניין קטן בכלל, כי אנחנו מותנים ככה מרגע שבאנו לעולם, אם את זה נאתר ונחסל באמצעות תרגול, כל הסבל הזה יימנע. הוא כולו בלי יוצא מן הכלל בא משם. ואולי אתם יושבים פעם ואומרים, מה זאת אומרת? אז מאיפה באות הקטיושות? אז מאיפה באה בוס הרע ממני? מהוקרת עצמי? הוא אומר כן. הוא אומר כן. הוא אומר שעד שלא הבנו את זה, לא הבנו מאיפה הם באים. וכל עוד לא הבנו מאיפה הם באים, ואנחנו הולכים ומתקיפים חזרה או מגיבים, בלי שאנחנו מבינים מאיפה הדברים האלה באו, אנחנו נידונים לכישלון. אנחנו יכולים לעשות 1,000 פעולות תגמול, והם ילכו והתרבו. הם ימשיכו והתרבו והתגלגלו בצורות שונות וכינויים שונים ומפלגות שונות, כי אנחנו לא הבנו עוד מאיפה הם באו. עוד לא רכשנו את החוכמה שמבינה מציאות נכוחה. הוא אומר, ברכני לזהות את האשם נכוחה, ואז ללמוד לתאב, ולבסוף לנטץ את העצום במזיקים. ומי זה העצום במזיקים? הוא לא מחפש מישהו בחוץ. הוא אומר, אין שם מישהו שהוא העצום במזיקים. אין כזה. אין כזה. העצום במזיקים, הוא אומר, זה התופס דברים כבעלי טבע משל עצמם. ופה הוא מכניס אותנו ישר לתוך החוכמה. החוכמה והחמלה פה הולכים לגמרי שלובים יד ביד. הוא כבר נכנס ללב ליבה של הטיצ'ינג. הוא אומר, מה זה זה התופס דברים כבעלי טבע משל עצמם? בא מישהו ומתיח בי אלבון, מתיח בי אשמת שווא, משהו שמעולם לא עשיתי ועוד בפומבי. מה התגובה הראשונה שלי? להתגונן. להתגונן, להיאבק ואולי להחזיר. נכון? להחזיר מכה על מכה. ואולי לדאוג שכולם ידעו שזה לא נכון. הוא אומר שהסיבה לסבל שלי כשמישהו פוגע בי, הסיבה למצוקה שלי, היא לא שמה. הוא אומר, זה לא שמה. זה בגלל שאני מייחסת להם טבע כזה או אחר, כאילו שהאלבון בא מהם. והוא אומר, לא היה ולא נברא. מעולם לא היה ולא נברא. לא יכול להיות שמישהו יבוא ויעליב אותי, ושהוא אדם פוגע מצד עצמו, או אדם לא נעים מצד עצמו. הוא אומר, אין כזה דבר. הצורה הזאת שבה אנחנו תופסים דברים, או אנשים, או תופעות, מה שזה יהיה, כבעלי טבע משל עצמם, כבאים מבחוץ, היא, הוא אומר, היום והעצום במזיקים. זאת הבורות. פה הוא ישר הולך אל הבורות. הוא כורך את החמלה עם הבורות. אני אכתוב לכם שתי מילים בטיבטית. יורו אחריי. צור תום? פק פק. צור תום? פק פק. אלו הם שני סוגים של יצורים בעולם, ששונים זה מזה כמו יום ולילה. תום פירושו לראות, וצור זה משהו שבא אליי. אז אנחנו בעברית נקרא לאלה קולטים. אלה אנשים שרואים את המציאות כמו שמלמדים בשיעור פיזיקה. בא אליהם, אני פה, הנה העין שלי, מאחורה יש רשתי, פה המוח שלי, קרני אור באות מאיפשהו, מוחזרות אליי על ידי אובייקטים. האובייקטים הם שמה, לא קשורים אליי, אני באתי מרמת אביב, אלה באו ממקום אחר, הם הופיעו פה, קרני אור מוחזרות מהם, קרובות ברשתית שלי, אני קולטת. הם שמה, באו מבחוץ, עם כל התכונות שלהם ומעלות שלהם והתכונות שלהם והזהויות שלהם וככה, הם שמה, באו מבחוץ, ואני פה, ואני קולטת אותם. מי זה האנשים האלה שרואים ככה את העולם? כולנו. ככה אנחנו רואים את העולם. הם באו בלי קשר אליי, מה לי ולהם. במקרה נפגשנו, הם באו מהבית שלהם. וזה כמעט כולנו. הרוב המכריע של האנשים הם כאלה. יש מיעוט קטן, זעיר, של אנשים שהם פקפה, תגידו פקפה. פקפה זה טיבטית בשביל אמירה הסנסקריט אריה. אמרו אריה. אריה זה אותה מילה שהנאצים השתמשו לגזע ארי, זו אותה מילה, רק שהם הלכו וסילפו את המשמעות שלה. המילה אריה פירושה בסנסקריט אדם עליון. אבל אין לזה שום קשר לגזע. הוא עליון מבחינה רוחנית. יש כאלה. יש כאלה שהם עליונים מבחינה רוחנית. ושבעקבות זה שהם תרגלו הרבה ופיתחו את החוכמה למידה מדהימה ומקסימלית, וגם את המדיטציה למידה מושלמת, הם יכולים להגיע למקום של חוויה ישירה, לא אינטלקטואלית, לא נרכשת, לא משהו שקראת בספר או ששמענו, אלא חווייתית לגמרי, ישירה, כמו שאני רואה ישירות עכשיו את העת הזה. באופן ישיר הם רואים איך הם, וזה כולנו, רק אנחנו לא רואים והם רואים, משליחים את המציאות. איך כל אדם ואדם פה בא ממני. ואין מקום אחר שהם יכולים לבוא. וזה שהם באו מהבית שלהם זה רק איך הם הופיעו, זה לא למה הם כאן. הם כאן כי אני השלחתי אותם. זה קרמה. זה שאני פוגשת אתכם כאן היום, זה בגלל שהפשינה בשבילי קרמה לפגוש אתכם היום. יש עוד אנשים שלא באו לפה היום, ולא הפשינה לי קרמה לפגוש אותם. כי הם לא באים מבחוץ, הם באים ממני. ומה הכוונה? כל דבר שאני אומרת ועושה וחושבת, משאיר רישום בזרם התודעה שלי. זרם התודעה שלי הוא כמו מצלמת וידאו שלא מפספסת שום דבר. וגם אם אני שכחתי מזמן מה חשבתי היום ב-8 בבוקר, הוידאו שלי לא שוכח. נרשם כל דבר ודבר. בסיום הפעולה או האמירה או המחשבה, נשאר רישום בזרם התודעה שלי, כמו איזו חריטה על הטייפ. כמה כאלה יש? אנחנו אומרים, קח את הטוב הספרות. בכל אצבע צרדה יש 64. זה כמו סרט בקולנוע, רק זה 64 בשנייה. מהר, 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 מהר. אז יש לנו הרבה הרבה כאלה. והם נרשמים לא רק מה עשיתי, אלא גם הם באים עם גוון. אמרתי משהו ללימור. אני יכולה להגיד את זה מתוך רצון לשמח את לימור. הכוונה שלי לשמח את לימור רשומה ברשום. ואם באתי לבקר אותה, גם זה רשום. ואני יכולה להגיד את אותם המילים. הכוונה שלי רשומה במה שעשיתי. והדברים האלה יושבים להם שם בטייפ הזה, והם הולכים לתת מודע, ואת הרוב המכריע אני לא זוכרת. אבל כאמור, התת מודע לא שוכח, אני רק במודע שכחתי. ואנחנו אומרים שהם נכנסים כאילו לאינקובטור, הם יושבים להם שם ודוגרים, והם צוברים עוצמה, הם צוברים אנרגיה. ובדיוק כמו זרעים של העץ שנופלים לקרקע, ומחכים לתנאים למביקה שלהם, שיהיה בדיוק השמש, האור הנכון והלחות הנכונה וכך הלאה, כשנוצרים תנאים מתאימים, הדברים האלה נופתים. מה זה נקרא שהם נופתים? הזרעים הקרמיים האלה, הרישומים הקרמיים האלה נופתים. מה פירוש שהם נופתים? קורה משהו בעולם שלי. קורה משהו במציאות שלי. יש לי איזושהי חוויה. והדבר שקורה כתוצאה מהפשלה הזאת, הוא לגמרי דומה באופיו לזרע שמפשיל. בדיוק כמו שהזרע קובע איזה עץ יצא ממנו. זרע עץ לימון יוצא עץ לימון ולא יכול לצאת עץ תמר. ומזרע תמר לא יכול לצאת עץ לימון. אז הדבר שמפשיל לגמרי דומה באופיו לדבר שזרעתי. לגמרי. ותמיד יש פער זמן, כמו בטבע, בין הזרע והעץ יש פער זמן, ככה גם בהפשלה הקרמית יש פער זמן. וזה הטרגדיה, אנחנו לא מודעים לפער הזמן הזה, ואנחנו לא מקשרים את ההפשלה עם הזרע. אנחנו לא יודעים למה עכשיו באו וצעקו עליי. אנחנו אומרים שאם האדם בא וצורח עליי, או מטיח בי אלבון עכשיו, או מלבין את פניי ברבים, זה בגלל שאני זרעתי בדיוק את אותו הזרע בעבר, לאו דווקא כלפי אותו אדם. זה יכול להיות מקום אחר, נסיבות אחרות, אנשים אחרים, זמנים אחרים, אפילו גלגול אחר. אבל מוכרח להיות זרע כדי שיבוא הפרי. וההפשלה הזאת היא פרי שאני זרעתי. אבל מה, אני לא מודעת לכל הדבר הזה, כי בבורות שלנו אנחנו לא מבינים את התהליך. אותו אדם שמלבין את פניי, אני מייחסת לו להיות אדם גס רוח או מה שזה יהיה. אני מייחסת לו תכונות משלו. אני חושבת שהדברים הם כך או אחרת מצד עצמה. זה גם לטוב הולך. אני חושבת זה אדם חומז, זה אדם אוהב, זה אדם גס. אני מייחסת תכונות לדברים, גם לא לאנשים, לכל דבר. הוא אומר לנו פה, ברחני לזהות את האשם נכוחה ואז ללמוד לתאב ולבסוף לנתץ את העצום במזיקים, זה התפס דברים כבעלי טבע משל עצמה. הוא אומר, זה שאני מייחס את הקיום העצמי הזה ואת התכונות האלה לדברים, זה שורש כל הסבל שלי. בגלל שזה הכל בא ממני. זה הכל בא, זה מה שהפק פעם הוא רואה כל כך ברור. והחוויה שלו במדיטציה עמוקה, הם מגיעים לתובנה הזאת יום אחד. זה הכל בא מזרעים שאני זרעתי ואני אפילו לא זוכרת מה הם היו, וחלף הזמן ונוצרו התנאים והזרעים האלה צברו אנרגיה, וחזר אליי מה שאני זרעתי. ואין לאדם שפוגע שום טבע משל עצמו להיות פוגע. אין לו, לא יכול להיות. עובדה, אמא שלו לא חושבת שהוא אדם פוגע. או מישהו אחר שלא אוהב אותי ושומע את האלבון אומר, דווקא מגיע שיגידו לסוף סוף. מצד עצמו הוא לא פוגע. אני שומעת אותו כפוגע, כי הפשיל לי מה שהפשיל לי. יכול להיות שעוד שלושה אנשים רואים אותו כפוגע. ואולי עוד אלף אנשים, זה לא משנה. זה לא עושה את זה קיים מצד עצמו. וזאת החוכמה שעליה אנחנו מדברים. זאת ההשקפה שאנחנו שואפים לפתח. כי ברגע שהחוכמה הזאת מופנמת אצלנו, כל תגובה שיש לנו משתנה, התגובות שלנו למציאות תהיינה שונות לגמרי. כי אם אני מגיבה לבוס הזה הצועק, או לאדם הזה שמלבין את פניי, כאילו שהוא מצד עצמו יש לו תכונה להיות גס רום, מה שזה לא יהיה, אם אני אגיב באלבון חוזר, או ביקורת חוזרת, או אפילו אם אני לא אגיד כלום, אבל אבקר אותם במחשבתי, בלבי, אז מה עשיתי?
נמצא אותו עוד.
זרעתי זרע לדבר הזה, פרפקט. אני הבטחתי שיבוא עוד אחד כזה, מתישהו, באיזושהי צורה. ברגע שאני מבינה שאין להם טבע מצד עצמם, שאני משליחה אותם מתוך האוסף של הזרעים הקרמיים, שעכשיו אחד כזה יפשיל. עכשיו, מה קורה כשהוא מפשיל? הוא מפשיל, חוזר אליי מה שזרעתי, ומתקלה. כשהזרע נובט, אין יותר זרע, נכון? נגמר הזרע, עכשיו יש נבט. אותו דבר פה. זרעתי, איזה אנרגיה צברתי, נרשמה, היא הפשילה, האנרגיה הזאת התקלתה. בעצם זה שצעקו עליי, בגלל שצעקתי בעבר, זה נגמר. אז עכשיו, אם אני את זה מבינה, מה אני אעשה? קודם כל לא אחזיר, אשתוק, נכון? קודם כל לא אצעק חזרה. זה המינימום, זה המינימום. אשתוק, נסגור את הפה. לא אחז חזרה, ולהפך. הם עוזרים לי לגמור את הקרמה הזאת. עכשיו גמרנו. עכשיו, אם אני לא צועקת חזרה, בהדרגה בהדרגה מתאר העולם שלי. והפקבות מבינים את זה ברמה עמוקה, ברמה שאין לנו. אנחנו שומעים את הדברים, ולעומת זה יש לנו תגובות אינסטינקטיביות שמפוחות מזה, ואנחנו ממשיכים לצבור את הסיבות לסבל. הפקפה שחווה את זה ישירות במדיטציה עמוקה ביותר, ובמיין שהוא חד כמו להב, הוא מפנים את זה, הוא מבין את זה, וזה נותן בידו כלי מדהים לחסל סבל, כי התגובות שלו תהיינה אחרות. עדיין יש תקופת ביניים. מרגע שאדם קולט את הדברים האלה בצורה עמוקה, יש תקופה שהקרמות ממשיכות להפשיל, קרמות ישנות, והוא כבר לא צובר חדשות. אז יש עדיין תקופה שלא כל כך נעים, אבל הוא כבר יודע שגם לא נורא. כי הוא יודע שזה הולך להיגמר. ואז כל אחד כזה שבא, הוא מברך אותו. הוא מברך אותו, כי הוא יודע שאלה ילכו ויפחתו. הוא לא זורע את הזרעים האלה יותר. וכמובן הצד השני של זה נכון, לא רק שהוא לא זרוע את הזרעים האלה, הוא מתחיל לזרוע זרעים אחרים. עכשיו הוא מבין את המנגנון. אני אומר, אם אני רוצה שיאהבו אותי, מה אני צריכה לעשות? זרעים אחרים, נורא קל. אם אני רוצה שיבואו ויעזרו לי בשעת צרה, מה אני צריכה לעשות? לעזור לאחרים בשעת צרה. אם אני רוצה שיהיה לי שפע, מה אני צריכה לעשות? לתת. וכך הלאה וכך הלאה. וזאת החוכמה, זאת כל החוכמה. את כל החוכמה. עכשיו לקחת את זה וליישם את זה, ואני אשאל אתכם, איפה זה נגמר? איפה הסוף של זה? אוקיי. אז אם אני רוצה שיאהבו אותי, אני אוהב. אם אני רוצה שנורא יאהבו אותי, אז אני צריכה נורא לאהוב, נכון? איפה הסוף של זה? כמה טוב זה יכול להיות? הרבה מעבר למה שהדמיון שלנו מסוגל להשיג. זה ההערה של הבודה. הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים כיום בדמיון שלנו להשיג, כי יש לנו התנאיה מאוד קשה שבאנו איתה לעולם הזה. כל התרגול הזה שאנחנו מלמדים טונגלן, בין השאר, הוא בקו הזה של להתחיל להפוך את הגלגל, לעשות אנטידוט בדיוק לדברים שאנחנו שונאים. אנחנו שונאים שאנחנו במצוקה, אנחנו שונאים שלא עוזרים לנו שאנחנו צריכים, אנחנו שונאים להיות במחסור, אנחנו שונאים שיש לנו מחלה. הטונגלן, בין השאר, הוא אחד האמצעים להפוך את זה. אנחנו בדיוק, בדיוק לוקחים מאחרים את מה שאנחנו לא אוהבים שיהיה לנו. ואנחנו נותנים להם בדיוק את מה שאנחנו היינו רוצים שיהיה לנו. זה כל הסוד. זה כמעט טריוויאלי. אבל זה כל כך הפוך לאינסטינקט שלנו. אנחנו אומרים, עכשיו רע לי, אני צריכה שיהיה לי טוב. אני אלך ואני אדאג לעצמי, אני אעשה לי קוסטי. אני... לפי החוכמה הזאת, מי לא טוב מה אני צריכה לעשות? לעשות כוס תה למישהו אחר. הוא אומר, אז ראה לי לראות שחולי אנוש זה של הוקרת עצמי בלבד. זה המקור לכל הסבל שברצוני למנוע. הפוך לאינסטינקטים שלנו, הפוך למה שאמא אמרה לנו. הפוך לגמרי. הפסוק השלישי. אז ראה לי לראות שהוקרת האמהות, הכוונה להביאם לאושר, מהווים שער עבורי לפתח מעלות נשגבות לאין שיעור. ברכני להוקיר את כל הבורים יותר מחיי, גם אם כל אחד מהם יקום כאויב להתקיפנו. פה יש המון המון בפסוק הזה. אז ברני לראות שהוקרת האימהות הכוונה להביאם לאושר, מהווים שער עבורי לפתח מעלות נשגבות לאין שיעור. מי זה האימהות? אנחנו אומרים, שכשהגוף הזה מת, התודעה לא מתה. ואני אתן לכם רק מילה על זה, כיוון שבתרבות שלנו אנחנו מאוד ספקנים לגבי זה. ואני לא יודעת אם זה הוכחה, אבל זה אולי, אם יש לכם ספק חזק פה, אולי לרופא קצת הספק. אם תחשבו על מה זה התודעה שלי, בניגוד לגוף שלי, הגוף שלי מוגבל בזמן, הוא מוגבל במקום, אפשר לשקול אותו, אפשר לחתוך אותו, אפשר לשרוך אותו, יש התכונות פיזיות. מה זה התודעה? לא מוגבלת בזמן, לא מוגבלת במקום, ואין לה שום תכונה פיזית. אפילו לא אחת. התודעה שלי יכולה עכשיו ללכת למקרר, היא יכולה ללכת לימי הביניים, לא מוגבלת לא בזמן ולא במקום. יכולים לפוצץ פה פצצת אטום שתאייד אותי, אבל היא לא יכולה לגעת בתודעה שלי. אין שום דמיון בין הגוף לתודעה, שני דברים שונים לחלוטין. מה קורה בזמן המוות? הגוף מפסיק לתפקד, הגוף מת. גלי המוח משתקים. מה זה אומר? כל מה שזה אומר זה שהתודעה יותר לא מתבטאת דרך הגוף הזה, הכלי שבור. אבל אין שום עדות שמה שאין יותר תודעה. כל מה שזה מעיד שיותר לא מתבטאת דרך הכלי הזה. אז ההנחה שיש לנו במערב, וחלק מאיתנו, שכשהגוף נגמר, התודעה נגמרת, הנה אני לא רואה יותר, אני לא רואה יותר סימנים של תודעה, אין לה על מה לסמוך. כל מה שהיא אומרת זה שאני לא רואה יותר. כל מה שהיא אומרת שזה לא מתבטא דרך הגוף הזה יותר. היא לא אומרת שום דבר מה קרה עם התודעה הזאת. נכון? ככה שאם אנחנו מאמינים שהיא נעלמה, אז אני אגיד לכם תוכיח. אין לו מכם שיגידו כשהגוף מפסיק לתפקד, גם התודעה נעלמה, אני אומר ואני תוכיח. יהיה קשה, נכון? אלה במזרח הם מאמינים שהתודעה נשארת. גם הם לא יודעים להוכיח. גם הם לא יודעים להוכיח. אנחנו מאמינים ככה, הם מאמינים ככה. בשני המקרים זה אמונות שלא יודעת על מה להסתמך. אז אנחנו אומרים שיש הרבה ראיות שהתודעה לא מפסיקה כשהגוף מפסיק. ומה שאמרתי לכם עכשיו זה רק אולי לערער ספק אם יש לכם. אתם יכולים למצוא ראיה באנשים שזוכרים גלגולים קודמים, פה ושם פוגשים מישהו כזה. למה גדולים או מודדים רציניים יכולים לראות בחוויה שלה את החיים הקודמים וגם עתידים? לנו אולי לא הייתה חוויה כזאת, אז יש לנו ספק רב בנושא הזה, אבל אין לנו ודאות שהתודעה לא נשמרת. אין לנו ודאות. אם ככה, אם לרגע זה נכון שהתודעה לא מסתיימת כשהגוף הזה מסתיים, אז יש רגע של המים של אחרי החיים האלה. מה קורה אז עם המים? יש לו צורת חיים אחרת ממה שיש כרגע בגוף הזה. ואם זה נכון קדימה, זה גם נכון אחורה. התודעה שבאה, שהתחברה לגוף הזה ברגע ההפריה, היה רגע שקדם לזה, שהיא לא הייתה מחוברת לגוף הזה. היה גלגול קודם, היה צורת חיים קודמת. ואם ברגע אתם מקדמים את זה, אז מתי לא הייתי? מתי לא הייתי? לפני כל רגע היה רגע של תודעה שקדם לו. אז אם אפילו היה רגע אחד לפני הקיום הנוכחי שלי, בגלגול הזה שלי, אז היו אינסוף כאלה, כי לפני כל אחד בעידוק זה היה עוד אחד, נכון? עד מינוס אינסוף. אם זה נכון, אני ככה עושה את זה ביחד קצת, אנחנו עושים קורס שלם, אז זה קורס 4. אז אם זה נכון, אז חיינו מאז ומתמיד, ואם ככה, כל פעם הייתה לנו אימא אחרת, נכון? איפה אימא אחרת? הסיפור שכל יצור פסוס שאנחנו פוגשים היה מתישהו, אי פעם, אמא שלה. זה אמאות כאן. אולי היה גם אבא שלנו, גם זה נכון. אבל הטיבטים בחרו את האספקט הזה, ועבוד אדם, מכיוון שלאמאות יש זכות מיוחדת. לפחות בתרבות הטיבטית, הם מרגישים הרבה חוב לאמא, ומחפשים להיטיב עם אמא, לעצי קנה וכך הלאה. אומרים, לא רק האמא בגלגול הזה, כל אחד ואחד שאנחנו פוגשים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם באותו יחד. כי אם זה נכון שחיינו מאז ומתמיד, אז כבר כולם הצליחו להיות אמא שלנו הרבה פעמים, לא רק פעם אחת. אין ספור פעמים. אז הוא אומר, אז ראיני לראות שהוקרת האמהות וכל היצורים, והכוונה להביאן לאופר, מהווים שער עבורי לפתח מעלות נשגבות האנושיות. מה אומר? הג'מפה הזה, האהבה הזאת, הכוונה להביא אותם בכל עושר, כל היצורים, שהיו כולם אמאות שלי, שהם בעצם אמאות שלי. מתי אמא מפסיקה להיות אמא? הוא אומר, זה יביא לסגולות נעלות לאין שיעור. למה? בגלל אותו סיפור שסיפרתי עכשיו על הזרעים הקרמיים והבשלות וכך הלאה, מאותה סיבה. הכוונה שיש לי להביא אותם לכל עושר, כל רגע כזה של מחשבה כזאת, גם הוא משאיר אותם בתודעה שלי. ואמרנו קודם שכשהדברים האלה מכשירים, הפרי דומה באופיו לזרע. אז אם זה היה זרע של אהבה, תקשיב אהבה, תקשיב יכולת לאהוב עוד יותר. ועוד יותר ועוד יותר, וזה תראו שמתעצם. ממעלות נשגבות לאין שיעור. לאין שיעור. חוק הראשון של קרמה, זה זה שמה שמפשיל דומה למה שנזרע, מבחינת האופי שלו. יש עוד חוק של קרמה, שכבר הזכרנו אותו קודם, כמו זרע בטבע, התוצאה הרבה יותר גדולה מהזרע. העץ הרבה יותר גדול מהבלוט. הרבה יותר גדול. אותו דבר עם הרשומים הקרמיים. הם דוגרים להם במדגרה שלנו, של התת מודע, וצוברים שם אנרגיה. וככל שהם דוגרים שם יותר זמן, ככה הם מתעצמים. וככל שאני עושה יותר את התרגול, את המדיטציות, הן מפשילות אחר כך מעצמן. בלי שתכננים, אתם מקבלים טבע אחר, אתם קוראים לזה טבע. אנחנו רואים אנשים למשל שהם מאוד נדיבים ונותנים הרבה, ואחרים שהם קמצנים ולא נותנים. אנחנו אומרים, זה יש לו תכונה כזאת וזה יש לו תכונה כזאת. כאילו שזה בא מהם. כאילו שזה טבעי להיות ככה או טבעי להיות ככה. אנחנו אומרים, לא, זה שהוא היום נדיב, זה בגלל שהוא תרגל הרבה 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 נתינה במשך הרבה גלגולים. ועכשיו זה... יש לו תכונה של להיות נדיב. אין תכונה, אין טבעי. זה לא בא מצד עצמו. הוא לא נדיב מצד עצמו. הוא דרגל וזה אפשי. אין שום הפתעה, אין שום מסתורים בזה. וזה כל הפרינציפ. אפשר לתרגל ולפתח את החמלה למידה המסתכלית, ואז זה יפתח בנו לסגולות נעלות להם שיעור. בדיוק את אותם הסגולות שאנחנו אוהבים לראות אצל המורים הקדושים שלנו. אומרים לנו עולמות, עצם זה שאנחנו פוגשים את הקדושים הנפלאים האלה שיכולים לקחת וללמד אותנו ולעבר תנופת בשבילנו, זה בגלל שאנחנו כבר מתחילים לממש את זה אצלנו. מתי אדם פוגש מורה רוחני? כשהוא תרגל ומימש את הדברים האלה בליבו, ואז אנחנו אומרים, המורה נמשך אליו כמו דבורה לדבש. מה זה נקרא שהמורה נמשך אליו? הוא מתחיל לראות מורה איפה שהוא לא ראה מורה קודם. יכול להיות שהמורה היה על ידו כל הזמן, אבל הוא לא ראה אותו, כי לא היה לו עוד את האף שלה. זה נקרא שהמורים מופיעים. הם צריכים לבוא מטיבט או מאמריקה או עם עיניים מלוכסנות או גלימות? לא, לא. המורים באים כמו שהם באים, והיכולת שלנו להבחין בהם היא לגמרי פונקציה של כמה טוב עשינו ואיזה זרעים זרענו. אנחנו לא מקשר. אנחנו פתאום פוגשים אותם, אנחנו לא מקשרים בין מה שאנחנו עשינו. כי תמיד יש את פער הזמן הזה, ואנחנו לא מודעים לו. אז הוא מדבר פה. עכשיו הוא מרחיק לכת פה בפסוק הזה. הוא אומר, ברכני להוקיר את כל הבוראים יותר מחיי, הוא אומר. גם אם כל אחד מהם יקום כאויב להתקיפני. תשמעו מה הוא אומר. גם האויבים הגדולים שבאים להתקיף אותי, הוא אומר, הוא מבקש מהלמה שייתן לו את התבונה ואת היכולת להוקיר אותם יותר מחייו. למה זה? הם באים ממנו, הם מראים לו מה עוד הוא צריך לתאר. יפה. הם מראים בדיוק מה עוד נשאר לי לעבוד עליו. כי אם אני חיסלתי תוכפנות בליבי, אני לא יכולה לתבוש תוכפן. לא יכול. אנחנו אומרים בטיבטית, מי סיפה? תגידו, מי סיפה? לא יכול להיות. לא יכול לבוא עץ בלי זרע. אם אצלי אין יותר זרע פעיל, וירוס פעיל של תוכפנות בלב, לא יכול אף אחד לבוא לתת. ביוגה סוטרה, שזה אחד מהכתבים העתיקים של מסורת היוגה לפני 2000 שנה של מאסטר פטנג'לי, הוא אומר, במחיצתו של אדם שחיסל כל תוקפנות בליבו, כל סכסוך ירגע. עצם זה שאדם כזה נמצא בסביבה שלו, לא יכול להיות סכסוך. כי הוא לא יכול להשליך את הסכסוך בעולם שלו. אין לו את הזרעים האלה, והוא חיסל אותם. אז למה להוקיר אותם יותר מחיי? את אלה שבאים להפקיד. את הברואים וגם את התוקפנים, למה? כי אני צריכה אותם. אני צריכה לפגוש את הדברים האלה שהם בתת מודע ואני משליחה אותם החוצה. בעיני עצמי, אני חושבת עצמי לזכה ותאורה, ואת אחרים כתוקפנים ורעים, נכון? זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתעלמים בדרך כלל מהדברים האלה אצלנו, או שאנחנו בכלל לא מודעים להם. אז זה שאני לא מודעת להם, ומישהו בא ומתקיף, מעלה את זה למודעות שלי. עכשיו אני יכולה, על ידי התגובה לאדם הזה, אני יכולה להתחיל לשנות את הזרעים האלה. אני יכולה לעשות, להפעיל אנטידוט לדבר הזה ובהדרגה לחסל את זה. ואני צריכה אותם. אני לא יכולה להגיע לאושר הנשגב של הבודה בלי הברואים. הם ימשיכו לשקף לי את המים שלי עד שאני ארכוש את החוכמה ברמה מאוד גבוהה, שאני אוכל להתחיל לשלוט בעניינים. זה מאוד לא מרחיק לכת. בינתיים אני צריכה את כל הברואים עם כל התכונות שלהם. אבל חשוב שאני אבין שהתכונות שאני רואה בהם, כולם באו ממני. כולם בלי רציני, הטובות והרעות. במידה שאני רואה אותם נהדרים, זה הקרמה שלי שמבשילה. במידה שאני רואה אותם מלאי פגמים, זה הקרמה שלי שמבשילה. במיוחד זה נכון לגבי מורים. כשכבר מתחילים לפגוש מורים רוחניים, זה קרמה נהדרת שמתחילה להבשיל. זמן קצר אחרי זה מתחילים למצוא בהם פגמים. המורים מהווים את האי הטהור ביותר שאנחנו יכולים למצוא, הענקי ביותר, לפגמים שלנו. כי אנחנו השלחנו עליהם חוכמה כבר. הם לא חכמים מצד עצמם, כמו כל דבר. גם הם ריקים מתכונות כאלה או אחרות מצד עצמם. אבל אנחנו מגדירים אותם כמורים, אז בשבילנו הם ראים מאוד נקי. וכשאנחנו פוגשים מצלם פגמים, מה הדבר האחרון שנעשה? נלך לבקר אותם או נפיל בהם דופי. ברגע שאנחנו מבינים את החוכמה הזו, זה החומר לעבוד איתו. על זה הוא מדבר פה. וחשוב פה, הוא מזכיר פה את העניין של אלה שבאים להתקיף אותי. פה הוא מדבר על אותה תקופת ביניים, מהרגע שהבנתי את הפרינציפ הזה, ועד שהוא מיושם במידה ניכרת, יש תקופת ביניים, ובינתיים אני ממשיכה לפגוש קרמות ישנות, שזרעתי אני. הן ממשיכות להפשיל. אז תהיה תקופה כזאת, וזו תקופה של טיהור. מה עושה את הטיהור? זה מפשיל, ויותר אני לא זורעת. אז אני מטהר וגמרנו. ויהיה לזה סוף. ככל שהחוכמה שעמוקה יותר, חוכמה שקשורה לגמרי ביכולת המדיטטיבית שבין השאר מפתחים וכל זה, הסוף הזה בא יותר מהם. זה פסוק 4. בואו נקרא את הפסוק הבא. בקיצור יאמר, הילדים מחפשים אך ורק לעזור לעצמם, בעוד הנעלים בעלי הסגולה פועלים בתועלת הזולת בלבד. בחני לראות את הנזק והתועלת הנובעים מכל אלה, וכן להשכיל ולראות עצמי ואת זולתי כשווים, וכן להחליף בינו. מי זה ילדים? אנחנו שעוד לא הבנו. אנחנו שעוד לא הבנו את החוכמה. בסקאלה הזאת, של הצורטון לעומת הפקפה, אנחנו פה הצורטון, אנחנו ילדים. אנחנו לא מבינים, דברים באים, הם נראים כבאים מבחוץ, אנחנו מגיבים כאילו שם שמה, וממשיכים לזרוע סבל לעצמנו. לעצמנו. זה הילדים. אז הילדים האלה, מה הם עושים? הם רק מחפשים לעזור לעצמם. זה כל הכתר אומר. את יודעת למה צובלת, הוא אומר לי? בגלל שאת כל הזמן מנסה לעזור לעצמנו. כמה שנים כבר ניסינו לעזור לעצמנו? ואם אנחנו פה, עדיין עם גוף שמתבלה ומזדקן, עדיין עם מחלות, עדיין במציאות שיש בתוקפנות. הנה אנחנו פה, וכמה ניסינו כבר לעזור? אולי יש משהו שאת לא עושה נכון, הוא אומר. הנעלים, הוא אומר, בעלי הסגולה האלה, האריות, האריה ומעלה, בעלי הסגולה פועלים לתועלת הסולת בלבד. הם תפסו את הפולציף. את הקרמה זורים שמה. אנחנו צריכים את הברואים. זה השדה שלנו. שמה זורים את הזרים. בסולת בלבד. שמה אנחנו מחפשים לעזור. ואז הוא מבקש, בחני לראות את הנזק והתועלת הנביא מכל אלה. זאת אומרת, הנזק בלעזור לעצמי והתועלת בלעזור לזולת. וכן הוא אומר, הנה הפסוק הבא, להשכיל ולראות עצמי וזולתי כשווים וכן להחליפנו. זה פרקטיס בפני עצמו, של ללמוד להחליף, של להעדיף אותם עליי. למה להעדיף אותם עליי? כי הם יותר חשובים ממני? לא, בגלל שזה הדרך היחידה שלי יהיה טוב. הדרך היחידה שלי יהיה טוב זה אם אני אדאג שלהם יהיה טוב. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. במידה שטוב לי עכשיו, ואני לא עושה את הדברים האלה, אז עשיתי אותם בעבר, וזה מה שמבשיל לי. לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. אבל אני לא רואה את הקשר. אז אני עכשיו דואגת לעצמי, אולי אני עושה לעצמי קוסטי, ואני מרגישה קצת יותר טוב, ואני חושבת שאני מרגישה יותר טוב מהקוסטי. הוא אומר, לא. אם את מרגישה קצת יותר טוב, זה בגלל שעזרת לי מישהו בעבר, מזמן. ואם את עכשיו עושה קוסטי רק לעצמך ולא מסתכלת מי עוד צריך קוסטי, בעתיד עוד פעם בהסברים. זה מה שהוא אומר. כי תמיד יש פער זמן, זה אף פעם לא פועל בהווה, הסיבה והתוצאה. וזאת השגיאה הגדולה שאנחנו עושים. זאת אומרת, עכשיו אני עושה כוס תה, עכשיו אני מרגישה טוב, סימן שאני מרגישה טוב מהכוס תה. וזאת השגיאה הגדולה. זה אף פעם לא פועל בהווה, יש תמיד פער זמן של הבשלה. ככל שתתעמקו בזה יותר ותבינו את זה יותר, ככה לאט לאט יעלם הסבל בחיים שלכם. הפסוק הבא. הוקרת עצמי בלבד היא פתח לכל צרה, הוקרת אמותה היא פתח כל מעלה. תן לנו לברכתך להפוך לא רק זה של חילופים, לב ליבם של חיי הרוחנים. לב ליבם של חיי הרוחנים. אז הוא חוזר על אותם הדברים שכבר אמר לנו פעם. כל המטרה של המדיטציה שעשינו של מודעות למוות, זה לעורר אותנו לצורך בתרגול. ואחרי שנתעוררנו לצורך בתרגול, מה נתרגל? זה הדבר הכי חשוב ללמוד. תן לי ברכתך, מבקש מהלמה, להפוך נוהג זה של חילופים, לב ליבם של חיי הרוחניים. זה הלב. זה הלב. זה הלב שמשלב את החמלה ואת החוכמה ביחד. אנחנו אומרים שהחמלה והחוכמה זה כמו שתי הכנפיים שלהם, הבודיסטווה והקדוש המתלמד, ממריא להערה שלו. החמלה והחוכמה כאחד. ואני רוצה להגיד שמי שמתחיל להתנהג לפי הדברים האלה, זה כל כך הפוך לאינסטינקטים שלנו ולהרגלים שלנו. אם תתחילו להתנהג ככה, אתם תראו מוזר בעיני הסביבה שלכם. ככל שתתרגלו את זה יותר, ככה תהיו מוזרים יותר. אז תהיו מוכנים לזה, יבקרו אתכם. אז מה? אתם יוצרים עכשיו אושר בעולם, לעצמכם ולזולת. אז שיבקרו. אלה שמבקרים, תעשו עליהם את הבריאים, תיקחו מהם את הביקורת שלהם, תשלחו להם כל שוב. הפסוק הבא וזה האחרון להיום. ואתה, גם הקדוש במשגב שלי, רב חמלה, ברכני שכל כאבר של הברואים, כולם ממותיי, כל רעתם ומכשוליהם יפשילו כעת עליי, וכן שאוכל לתת להם כל טובי ואושרי, ובכך להבטיח שכל אחד מהם יזכה בכל אושר. אם תסתכלו על הפסוקים שיש לכם בכל הדף הזה, תראו שהפסוק הזה שונה מאחרים, לא רק בכתב הבולט שלו, אלא במספר השורות שלו. יש לו 5 שורות, וככה גם בטקסט הטיבטי. בכל הבתים יש 4 שורות, ואני השתדלתי לשמור על זה בתרגום. לפה יש 5 שורות. בדרך כלל מקובל אצלם לכתוב בתים של 4 שורות. אז פה יש משהו שונה. והטיצ'ינג אומר שהשורה הראשונה, זה לא הוא כתב, אלא כתב תלמיד שלו. כי מה הוא עושה? הוא נותן את התפילה הזאת כטיצ'ינג לתלמידים שלו. כשהוא מתפלל כאילו ללמה שלו, והם שומעים את הטיצ'ינג. ויושב התלמיד, ומתרשם, נפעם מהטיצ'ינג, ואומר, אבל אני למה מבקש את זה ממך? אבל הוא לא יכול לכתוב את זה על עצמו. אז בא התלמיד לפן של למה הראשון, שנותן את הטיצ'ינג, ואומר, אתה מרשה לי שאני אכתוב את זה כפנייה הראשון? והוא אומר, אוקיי. אז פה זה התלמיד ששומע את הדברים, פונה למורה, ואומר, אתה, למה הקדוש ונשגב שלי רב חמלה? ברכני שכל כיוון של הברואים כולן ממותיי וכל רעתם ומכשוליהם יפשילו כעת עליי. מה אומר האדם מוכן? שכל הסבל של אחרים לקחת אותו ושזה יקרה לו ושזה לא יקרה לאחרים. וכן שאוכל לתת להם כל טובי ואושרי ובכך להבטיח שכל אחד מהם יזכה לכל אושר. זה אולי הפסוק אחד הקדושים ביותר שאני יכולה לחשוב עליו, על כל הסיפור הבודיסטי שקראתי. זה הלב של התונגן. הלב של התונגן הוא, אני אקח מהם את כל הכאב, אני מוכנה שזה יבוא אצלי ולא יהיה אצלה. אני מוכנה. עכשיו אנחנו רואים אותך ומשמידים את זה, אבל היה קטע לפני שהשמענו, אם שמתם לב. כאן כן הרגישו לא נוח להכניס את זה פנימה. זה אמור להרגיש לא נוח. אם זה מרגיש לנוח, זה סימן טוב. זה אומר שאתם עכשיו עובדים כנגד היצר הזה שהוא המזיק הגדול ביותר, כמו שהוא מתואר פה בשיר הזה. זה אמור להרגיש לו טוב. כי זה הפוך למה שאנחנו רגילים. אנחנו רוצים להרחיק מאיתנו סבל ולהביא אלינו אושר, נכון? זה הפוך. זאת אומרת, אני מוכנה לקחת את הסבל שלהם אצלי, ובלבד שלא יהיה להם את זה. זה אמור להיות לא נוח. כשאתם עובדים עם האי-נוחות הזאת, ובכל זאת מכניסים את זה, ככה אתם מחסלים את החומות האלה סביב הלב, של הוקרת עצמי ופותחים, ונפתח הלב לחמול. וכשהוא נפתח לחמול, הוא נפתח לזולת, הוא גם נפתח לחוכמה שתבוא, ונפתח ליכולת לדעת מה הם צריכים, לאמפתיה לבוא. זה המפתח לידע כל, וזה מפתח לכל עושר בשבילכם. צריכים לפתוח את החומה הזאת, ובמידה שאתם מרגישים אי נוחות, זה סימן טוב, זה סימן שאתם עכשיו שוחקים אותו. זה מה ששוחק אותו. אז קטע קריטי במדיטציה, זה הקטע שבו אמרתי לכם בנשימה אחת להכניס את זה, ולראות שאתם אולי קצת נרתעים מלעשות את זה, ושזה אולי לא נוח כל כך, ובכל זאת לעשות את זה. זה הקטע שזה עובד. זה אתם מוכנים לקחת מהם את הסבל במדיטציה. ושיבוא אצלכם ושלא יהיה אצלם. אתם מנקים אותם מכל השחור הזה, ואתם מכניסים את זה אליכם. אחרי זה אתם גם משמידים, אתם לא נשארים עם זה. אבל חשוב לנו דרך הרגע שבו אתם שואפים את זה. לא לחפש. אז זה הקטע אחד של לקחת, כל רעתם שלהם יפשיל אותה את עליי, ולהבטיח שכל אחד מהם יזכה בכל אושר, וזה עוד לא עשינו, נעשה את זה מחר במדיטציה. ואנחנו חייבים להבין איך הדבר הזה עובד, ואנחנו נדבר על זה בימים הבאים. נדבר בדיוק איך המנגנון הזה עובד, כי זה עובד, זה עובד בצורה מדהימה. מי שלהפסקה אמרו, עשתה מדיטציה על מישהי, ובדיוק התקשרה אליו. זה עובד, אבל לא כמו שחושבים. זה לא עושה שאני יכולים במדיטציה לחסל להם מיד את כל הסבל, אבל זה יעבוד. אז אני מזמינה אתכם להמשיך לבוא לשמוע, כי זה מרתק. ואני מודה לכם על ההזדמנות המדהימה לחלק את הדברים האלה. ואני רוצה להודות לגילי וציפי ונטלי ולאנשים שאפשרו את הטיפ הזה. גם לתלמידים השניים שעזרו ועוזרו. כמו שאמרתי לכם קודם, סברנו כמה עכשיו מעברת לשמוע את הדברים האלה. זה זרעים שיכולים להביא אתכם כל הדרך להערה. אין כמה יותר טובה מזאת, מזה שבאתם וחוספתם את עצמכם לזה. על זה אנחנו רוצים לא לבזבז, אנחנו רוצים לשמור את זה, לעשות את זה בבק שלנו ולהצים את זה על ידי שנקדיש את זה לזולת. תקדיש את זה לאותו אדם שעבדתם איתו, או למי שסובל, או איך שמתאים לכם. אנחנו עושים את אותה תפילה של המנדלה ואחר כך תפילת הקדשה. ירשות אהבה, נחמה ולבנה, ידויה, ופנימים של כל חסד הם לעתה, ולבי ירחנה, כולך ישנה, כגם שבנת הערה, ולבי ירחנה, בזכות עשייתי זוהר רוחה ישלים עונה כל החילה מכלולים של חסד וחוכמה וחכו עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו וגרובים. תודה לכם, תודה רבה.